טוב, אנחנו מכירים את הסיפור, כולנו את הערב טוב, מכירים את הסיפור של החן.
כן.
נכון.
נגד
החרב. החן, באופן עקרוני, ככל שידוע, החן מעל בחרם, ועם ישראל, ומה קרה, איזה אסון, ועם ישראל, נגפו 36 וכולי וכולי. איך אפשר להבין שמישהו נהרג בגלל חטא של מישהו אחר? מה?
מיליון וחצי תינוקות במלחמת בשואה.
זה לא, מה זה, לא, השואה את אומרת זה בגלל חטא, לא הבנתי, אז
לא, תינוקות,
לא, אני מדבר, את שואלת למה, למה זה, אבל לא, אבל חטא, פה כזה אמר, מישהו חטא, לא, פה אבל דברים ספציפיים ברורים, מישהו חטא, רגע, אני רוצה להבין, זה מישהו אחר נענש. זה קצת בסדר, לא, בשכל, דברים יותר פשוטים, אז את שואל שאלה כללית, אולי זה גם מה שאני אומר, שהוא קשור לנושא הזה, אבל חוץ מזה, זה, דיברת קצת על השואה, לא, אבל אופן כללי, בצורה פשוטה, מישהו חוטא, מישהו אחר נענש, זה קצת, זה קרוי בלשון חז"ל, נסתרות. איך יכול להיות שמישהו, שיש פה, שמישהו חטא של אחד משפיע על החטא של, על העניין של על אדם נוסף? אנחנו הולכים בשאלה הזאת. שאלה שנייה, השאלה הזאת יותר בגלל תשובה, אבל סתם שאלה מעניינת. תסתכלו מקור ראשון, שאנחנו, מקור ראשון שבדף, כתוב רבי ברכיה, רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש, לפי שמכרו בחורה של רחל, כן, את יוסף ב-20 כסף, יהיה כל אחד ואחד פודה את בנו בחורו ב-20 כסף. כלומר, כל הנושא של פדיון הבן ב-5 סלעים, זה כנגד מכירת יוסף. אז אני רוצה לשאול, קודם כל, אז מה, לפי זה מה יוצא? יוצא לכאורה שהשבט של יוסף עצמו צריך להיות פטור מלפדות את ב-5 סלעים. נכון, הוא לא, זאת אומרת, זה כנגד המעשה הפשע של מי שמכר אותו, אבל הוא הקורבן. אז מה, גם הוא
צריך,
גם הוא צריך להשתתף ב-5 סלעים.
הכותרת פורטת את כל הבעיות.
כן, כן, אני רוצה להסביר יותר, אל תדאגי. הכותרת צריכה לפתור, אבל אני רוצה יותר להסביר. טוב, עכשיו יש לנו סוגיה. עכשיו יש דברים שאני אומר אותם בעל פה, לא כתובים פה, זה בגלל שזה בתלמוד הבבלי. הנושא כמובן ערבות ישראל, בתוך הנושא הזה. יש שם, הגמרא שם מדברת על, יש גמרא במסכת שבועות. הגמרא שם מדברת ואומרת ש כל הנושא השבועות הוא נושא מאוד, הוא נושא מאוד טעון.
שבועות?
שבועה.
שבועה, שבועה, שבועת 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 כל ה... ובקיצור, זה משפיע על כל הסובב. קיצור, זה עושה הרבה אדרמוסיה בכל ה... זה מה שאנשים נשבעים לשם. שואת הגמרא, הרי בכל העבירות זה ככה. כל העבירות, מה פירוש? העבירות משפיעות, וכתוב, יש פה פסוק והביאו, ושם, וקשלו איש באבון אחיו. אז הגמרא אומרת, לא, זה וקשלו איש באבון אחיו, זה רק שיכול למחות ולא מחה. למשל, בסיפור של החן, לא יכלו למחות, לא ידעו. אז בכזה מקרה, לא נענשים. ככה לפי, יוצא לפי פשטות הגמרא. אז באופן כללי, תוך ה... עכשיו יש עוד גמרא אחת, במסכת ראש השנה, זאת גמרא ידועה. גמרא זאת אומרת, הרי הגמרא, מה קורה אם אדם יצא, נניח שזה כתוב במסכת ראש השנה, בקשר לתקיעת שופר, אבל זה גם יותר קל להדגים את זה דרך תקיעת שופר, אבל זה בעצם שייך לכל מצווה. מה קורה אם אדם יצא ידי חובה בתקיעת שופר, והחבר שלו לא יצא ידי חובה? זאת אומרת, הוא לא שמע תקיעת שופר. אז מותר לזה... ששמע כבר לברך בשביל זה שלא ששמע. הרי הוא כבר ברך, הוא כבר יצא ידי חובת המצווה. אז מה פתאום הוא מברך עוד פעם? אלא זה בדיוק, זה עניין של ערבות. כלומר, כל עוד...
מה, זה בהלכה?
כן, זה בהלכה. מה?
שאם מישהו לא שמע שופר, אני יכולה, לא אני, מישהו אחר, כן. יכול להוציא אותו?
נכון.
כאילו, שהוא יודע...
כאילו משהו
יודע.
חסר לו. כאילו גם משהו חסר לו.
כשהוא גם לא יודע?
לא, באופן כלל זה לא משנה מי מברך. הוא כאילו לא יצא ידי חובה. המצב של שניהם הוא אותו דבר. לא יצאו. זאת אומרת, כל עוד שלא כל האנשים יוצאים ידי חובה, זה בעצם יצא שגם אותו אדם שיצא ידי חובה, זה כאילו הוא לא יצא. זה לא משנה מי מברך. לכאורה הוא ברך, הוא כבר קיים את המצווה. לא, כל עוד השני לא קיים. בגלל שיש... כן, אז זה ה... בקיצור, הראשונים מסבירים שיש מין שותפות כזאת בקיום המצוות. וכל עוד לא כולם מקיימים את המצווה, זה כאילו נקרא שגם אדם שבעצם הוא קיים, הוא בעצם לא בדיוק, הוא לא קיים לגמרי.
לא חיוון,
לא. לא קיים, לא, לא.
המצווה לא קוימה, כי יש מישהו
שם. הציבור צריך לקיים את כל המצווה. ברגע שהציבור לא קיים את כל המצווה, זה גם כאילו הוא לא קיים את המצווה לגמרי. אז זה יכול לברך. מה?
זה מה שאמרת, הערבות
לישראל. כן, כן, תכף, לא, בסדר, אנחנו רק נראה את ה... עכשיו יש עוד גמרא אחת, שגם לא כתובה...
זה סתם שאלה...
מה?
חלק מעם ישראל לא שומע תקיעת שופר, אז כולנו לא קיימנו את המצווה?
אז בוא נגיד, לא קיימנו לגמרי את המצווה. יש הרבה הפתעות, קודם כל, תדעי לה, רק לידיעה כללית, רק לידיעה כללית.
זה בעצם מה שקורה בכללי.
רק לידיעה כללית, לפי התלמוד הירושלמי בכלל, צריכים לדעת שמה שאנחנו היום תוקעים בשופר זה בכלל לא מה שהתורה אומרת.
מה זאת אומרת?
מה?
מה זאת אומרת?
אז אני אסביר.
טוב.
התורה אומרת, המאירי כותב שזה כאין דאורייתא. בעצם המצווה, מצוות תקיעת שופר שניתנה לנו, לפחות לפי הירושלמי, זה רק לתקוע בבית המקדש. כל היתר זה... זה כן.
בטח, זה תקנות
הריבה,
אז לא, איך
זה
הולך
שם? לא, לא, זה, אני לא אכנס, לא, זה לא זה, זה לא...
אבל זה ברור שזה מדרבנן, ולא...
לא, זה בכלל לא ברור. ואת מה, לפי התלמוד הבבלי, בטח שזה מצוות דאורייתא. אבל לא המטרה שכל אחד יתפלל, יתקע בבית כנסת, זה הכוונה. הכוונה צריך להיות תקיעה מרכזית, של כל עם, שמאחדת את כל עם ישראל, להמלכת הקדוש ברוך. זה ה...
מטרה שלו.
זה המטרה. טוב, אבל זה מאמר מוזכר, לא נכנס ל... זה לא, זה לא עושה שם, מה?
לא, זה לא עושה, אני סתם, נגיד, יש לי בן, נגיד, בן עכשיו, חזר בשאלה, נניח.
מה?
אני אומרת, אם יש לי בן שהוא חזר בשאלה, ואני רוצה עכשיו לכוון, כמו שאתה אומר, להוציא אותו, אז כאילו, איך זה... כמו שהיא אומרת, שיש
נגיד חצי
הרבה מהעם שהוא לא...
טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לכל מיני שאלות שאני לא רוצה לדון בהן.
אתה הכנסת אותה.
לא, אני אומר, זה לא, זה שאלות... לא, אני מכניס לשאלות, זה שמתעוררות שאלות זה דבר טוב. אבל אני לא, אני יכול להיכנס פה להמון המון שאלות, וגם קודם כל אין לי תשובות. השאלה קודם כל צריך להגדיר, סתם, כשאנחנו מדברים על ערבות ישראל, מה, איך נכנס חילוני, מה הגדר של חילוני, איך בדיוק... הוא בגדר, הוא תינוק שנשבע, הוא אנוס, או תלוי ב... אנחנו נכנסים פה לגדרים מסוימים. אני קודם כל, נניח שכולם היו שומרים, בואו לצורך העניין, כולם היו שומרים תורה ומצוות, בסדר? אז זה... את שואלת שאלות שהן לא בדיוק קשורות ל... יש עניין של ערבות. ערבות, כולם שימו על ערבות במצוות. עכשיו, יש עוד סוגיה אחת, עוד סוגיה אחת ב... במסכת סנהדרין, שם כתוב מה קורה, לא, זה לא, לא בדפים, זה מה שאני אומר עכשיו לתלמוד הבבלי. מה קורה, מה קרה, הנה עכשיו אנחנו מדברים על הירדן, מה קורה שעם ישראל עבר את הירדן?
על ידן, פה, ממש.
מה השתנה באיך שהקדוש ברוך הוא שופט אותנו? השתנה משהו או לא השתנה? אז יש קודם כל דעת רבי יהודה.
בלשון הגיאוגרפיה, בין ערבות מואב לערבות יריחו. מה נשתנה?
בין אז, ערבות מואב דעת, לערבות... יש מחלוקת. יש מחלוקת. יש דעת, יש דעת רבי, הדעה הראשונה היא דעת רבי יהודה. רבי יהודה אומר שבתקופת המדבר, עם ישראל נענש על הנגלות. נגלות, זאת אומרת, למשל, אני יכלתי למנוע מישהו לחטוא, לא מנעתי, אז גם אני אשם. אז אני, יש איזו אחריות משותפת.
קולקטיבית.
כן, קולקטיבית. וכשנכנסו לארץ, נענשים גם על הנסתרות. מה זה על הנסתרות? אני לא ידעתי, כמו אחן. נהנש גם על ה... אני נהנש גם על הנסתרות. אחרי זה יש דעת רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, מה פתאום? אין כזה דבר שנהנשים על הנסתרות. לא נהנשים על הנסתרות אף פעם. אז מה קרה שעברו את הירדן? זאת אומרת, עד שיעברו את הירדן, גם לא נהנשו על הנגלות. זאת אומרת, כל עוד אדם לא עשה בפועל דבר, הוא לא יכל להניש. אפילו שיכלתי למנוע ממנו, אני לא אחראי. ברגע שנעברו את הירדן, יש אחריות יותר גדולה, המשרד צריך להקים ממלכת כהנים ויהיו קדוש, משהו, אז נאנשים על הנגלות, אבל על הנסתרות בשום פנים ואופן לא.
להשם אלוהינו, הנסתרות להשם אלוהינו.
להשם אלוקינו. אז שואלים, אז איך, מה קורה עם החן? אז נכון, אז השאלה, מה קורה עם החן? אז התשובה פשוטה, החן ידעו.
ידעו
בו. ידעו, לפחות המעגל הקרוב, ידע מה הוא עשה. כן, ידע. אם לא היו, אם אף אחד לא היה יודע, לא היו נאנשים. אחרים לא היו נאנשים. ידעו ולא פעלו. בסדר? עכשיו, כמו מי פוסק התלמוד הבבלי? לא, אני מדבר רק על עכשיו, דיברתי רק על עכשיו כל הזמן התלמוד הבבלי. כמו מי פוסק התלמוד הבבלי? אז זה ראינו בסוגיה בשבועות, שרק יכלו למחות ולא מחו. כלומר, כמו הדעה השנייה. לא כמו הדעה הראשונה של רבי יהודה, אלא כמו הדעה של רבי נחמיה, שאין כזה דבר נסתרות. נסתרות, לא, אי אפשר להיענש על נסתרות. נסתרות להשם אלוקינו. נראה מה אומר התלמוד הירושלמי. המקור השני. אמר רבי שמעון בן לקיש, בירדן קיבלו עליהם את הנסתרות. אמר להם יהושע, אם אין אתם מקבלים עליכם את הנסתרות, המים באים ושוטפים אתכם. אמר רבי סימון, בר זבדא ויות, תדע לך שהוא כן, שהרי החן חטא, ורובה של סנהדרין נפלה בעי. כלומר, כמו אין דעות אחרות, זה הדעה היחידה שיש בירושלמי. זאת אומרת, מה הירושלמי אומר? שיש נסתרות. כמו דעה אחת בבבלי שלא פוסקים כמוה, ראינו בבבלי היה מחלוקת אמנם, אבל לא פוסקים כמו הדעה הזאת, ראינו מסוגיה אחרת. אבל לפי התלמוד הירושלמי אין דעה אחרת, רק פוסקים שגם נאנשים על הנסתרות. עכשיו אני רוצה להציע, אז מה באמת, מה עומד מאחורי הדברים האלה? מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת? האם נאנשים על הנסתרות או לא נאנשים על הנסתרות? אז אני רוצה להציע, ונראה אם ההצעה שלי עומדת במבחן.
מתקבלת.
מה?
מתקבלת.
כן, לא, אני רוצה להציע לפי הקו שלי, לראות עוד דברים נוספים, לראות אם באמת ההצעה שלי, כן, ההצעה שלי מתקבלת, בוא נגיד ככה, מתיישבת. מתיישבת. אני רוצה לומר, שלפי התלמוד הבבלי, ערבות זה שותפות. שותפות. יש לנו מטרה משותפת, ולכן כולנו שותפים, כולנו שותפים וצריכים לעשות את הכל שהמטרה תמומש. למשל, לקיים את מצוות שופר או כל מצווה אחרת, זה מטרה. אז כולנו שותפים במטרה, כל אחד הוא שותף. זה ערבות. ערבות זה בעצם מילת קוד לשותפות. זה מה שאומר תלמוד הבבלי. עכשיו, התלמוד הירושלמי מעמיק, אז לכן למשל בשותפות, שותפות זה רק במשימה שכל אחד יודע, כל אחד יש בו איזה אחריות גם כלפי מה שהשני עושה, אבל בנסתרות אז זה לא שייך לשותפות. אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא יכול
לנחש, כאילו
לנחש מה שהוא עושה. אני לא יודע שהוא לא שותף השותפות זה מה שמגלה, אז אני לא יודע שהוא מזייף בשותפות. אז מה אני יכול, אף אחד לא יכול לדרוש ממני שום דבר. אנו צריכים לעשות איזה משימה, אני לא יודע שהוא לא מתפקד איך שצריך, אז אני בעצם אין לי קשר לה. כלומר, אין משהו בעיה איתי, אני את השותפות שלי עושה
במסגרת.
אני טוב בשותפות, אז לא, זה התלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי אומר שותפות. התלמוד הירושלמי בעצם בא לומר ש ערבות זה בא להעיד שמדובר פה באורגן אחד. עם ישראל זה פשוט אורגן. אורגן שלם, זה, אורגן זה לא קשור, שותפות, לא שותפות. זה, בוא נגיד, אין אני ואתה, יש אני. זאת אומרת, אנחנו זה אורגן. מה?
אז זה כולל נסתרות.
גוף אחד.
זה גוף אחד. עם ישראל זה גוף אחד עם גוף, מהות אחד עם גופות מחולקים, מהות אחת אבל. אז זה ברור שזה אותו גוף, אותה מהות, אותה מהות. זה לא, אז לא שואלים אותך אם אתה יודע או לא יודע, זה אותו גוף. יד מול רגל, יד ורגל, אז כאילו אתה, אני רוצה להגיד, זה אורגן אחד. עכשיו אני רוצה לראות איך הדברים מסתדרים, ואולי זה יראה לנו גם, יש סוגיה מאוד מעניינת שאנחנו, שממש פשוט מרתקת. מה?
כן. אני רוצה... רק רוצה בהערה, להזכיר אפשרות אחרת, נראה, אתה תלך עם הקו שלך, תלך ותבנה אותו.
לא, ברור שנעשה
לדבר. אבל במאמר מוסגר, ניתן להבין, כך ניתן להבין גם את הדעה בבבלי, וכך ש... אצל רבי יהודה וכך גם רבי שמעון בן לקיש, שקודם כל הירושלמי כאן מדגיש, באחד רובה של סנהדרין נפלה בהי. באיזה מובן סנהדרין נענשים על הנסתרות? כי גם דברים נסתרים שהם לא ידעו, אבל יש להם אחריות,
אז אתה
כהנהגה, כמחנכים, כ...
אתה חוזר למה שדיברנו פעם שעברה, נדמה לי דיברנו על זה, לא?
יכול להיות, אני כבר לא זוכר.
דיברנו על אחריות, על אחריות הצדדים.
יש כאן אחריות לחנך את העם כדי שבכלל אחד כמו אחד לא יגיע למצב הזה.
אין לחינם, בסדר.
אז האחריות הזאת היא, כלומר זה אחריות, נקרא לה אחריות מונעת.
אבל בגלל שזה בלתי אפשרי, אז...
לא, בסדר, לא, אני
מזכיר. ההנחה של רבי יהודה, רבי נחמן, אני חולק עליו, שרבי יהודה... שסנהדרין, כלומר מי נענש, לא באמת סתם אדם פשוט, אבל כל מי שהיה בידו לחנך ולהשפיע וליצור אווירה שתמנע את החטא, הוא נענש, הוא נענש באי מניעת החטא.
טוב, יפה מאוד. לא, אני כמובן מסכים, זה לפי, לא, זה לא, קודם כל הכיוון הזה, הכיוון הזה לא סותר, הכיוון הזה אבל גם משתלב עם מה שדיברנו פעם שעברה, דיברנו פעם שעברה על אחריות, דיברנו שם עם ה... דיברנו זה עם ה... נו, את ה... עם זה שהיה הכהן שהרג את הכהן. הכהן... דיברנו על זה, לא?
על הכבש של המזבח.
כן. וחוץ מזה, דרך אגב, גם זה עונה על השאלה, גם המקור הראשון, שדיברנו, לכאורה, למה שבט יוסף גם צריך לתת 5 סלעים, אז דיברנו, נדמה לי שאמרנו את זה גם, שהגמרא אומרת, בכלל, צריכים להבין שתמיד ההכוונה היא תמיד להסתכל, האדם צריך להסתכל תמיד בתודעה שלו, מה אני לא בסדר. זאת אומרת, שם התלמוד הירושלמי מאשים את יוסף, שהוא קרא להם זיבר בני השבטי, כן, אז הוא אומר שם, הוא היה אחרי. לכאורה, אנחנו רואים זה, לכאורה במבט השטחי, אז יש לנו יוסף הצדיק, ואחים הרשעים, אז התלמוד הירושלמי אומר, יכול להיות שזה כך, אבל זה לא, עדיין לא אומר שהוא נקי לגמרי.
יש לו חלק כאילו.
כאילו, יש לזה אחריות מסוימת בתוך ה...
קלחת הזה.
תמיד אדם צריך לקבל אחריות, אחריות זה את מילה מפתח. זה אין ספק, אני מסכים.
אבל מבחינה חינוכית זה כל כך מסובך שבאמת לא... לא יודעת, כאילו...
מה הפרוס?
מבחינת עם, מנהיגים, רבנים וזה, אין להם שליטה על המצב הזה. על כמה...
בטח שיש להם שליטה, יש הרבה שליטה. יש שליטה על הרבה דברים, אז מה, מעגלים קטנים? טוב, לא משנה, איך בדיוק בפועל לממש את ההסתכלות הזאת, אבל מה אני יכול...
להשפיע?
לא, זאת אומרת, אם משהו קורה לי, אני מבין שגם משהו... שאני צריך לתקן דברים, זה הכל, אני לא יכול להגיד, אני תלית שכולה תחלת והכל בסדר. אסור להסתכל בצורה כזו. מה לעשות, איך לעשות, זה שאלה, אבל... טוב, על כל פנים, המהלך הזה הוא בהחלט, אני מקבל אותו, בהחלט הוא מהלך נכון, מהלך בירושלמי, אבל אני רוצה להציע פה איזה, במיוחד שחגי הדגיש את רובה של סנהדרין, שזה גם הערה חשובה, אתם מדבר דווקא נפלו סנהדרין פה בעסק הזה. אז אני רוצה לראות אחרי מה שהצעתי, אמרתי שותפות מול אורגניזם, נראה עם איך הדברים פועלים. אז קודם כל יש לנו את המשל המפורסם, שהוא מופיע רק בירושלמי, לא מופיע בבבלי, מן הסתם פגשתם אותו, וזה על הפסוק לא תיקום ולא תיטור, בנדרים תתלת, כתוב לא תיקום ולא תיטור, איך עביד, אחד היה מקטע קופד, זאת אומרת מחתך בשר, ומחת סכינה לידוי. זה על הפסוק לא תקום. תחזור ותמחה ליד, היד, היד הנפגעת, תחזור ותקה את היד הפוגעת, זה לא יעלה לדעת. כלומר, משווים פה בעצם זה משל האורגניזם. כן, יד ויד, זה כאילו, מה פירוש? אם אני קטי מישהו אחר, המדובר שלא תיקום ולא תיתור מישהו אחר, אני פגעתי במישהו, יכול להיות שהמישהו הוא, אבל מישהו הזה זה בעצם היד השנייה שלי. אז זאת אומרת, מדובר על אורגניזם אחד. אז קודם כל, משל האורגניזם, לא מופיע בתלמוד הבבלי. אז זה הוכחה אחת שיכול להיות שזה מה שהתלמוד עומד בשורש העניין של האורגניזם. עכשיו, תראו דבר מאוד מעניין. כתב הגאות מימוניות, זה ברמב"ם בהלכות רוצח, כתב הגאות מימוניות, בירושלמי מסיק, אפילו להכניס את עצמו בספק סכנה, חייב, כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. כן, אדם רואה, אדם רואה את החבר שלו תובע, הוא יודע לשחות טוב, הוא יודע שיש סיכוי טוב שהוא גם יציל אותו וגם שגם יציל אותו, למרות שיש סיכוי שגם הוא בעצמו יטבע. בכל זאת זה מערבולת. הוא חייב לפי התלמוד הירושלמי, הוא חייב להציל את חברו מוודאי סכנה. ספק, להכניס את עצמו לספק סכנה, להציל חברו מוודאי סכנה. הרדב"ז, יש קיצור הפוסקים, בכלל, בקשר לשאלה הזאת, אם אדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה, להציל חברו מוודאי סכנה, אומרים שבשום פנים ואופן אסור לאדם להכניס את עצמו לספק סכנה. מה פתאום אדם מסכן את עצמו בשביל החבר שלו? מה, זה לא עולה לדעת.
כמו פשטות הבבלי, כך נראה שזה הבבלי.
אני לא יודע אם יש סוגיה מפורשת, אבל על כל פנים, אני לא יודע אם יש סוגיה מפורשת בעניין הזה. על כל פנים הרדב"ז כותב שזה לא, אבל הוא מבין שיש ירושלמי וצריך להתייחס לירושלמי ביראה. אז אני לא יודע אם אדם יעשה כמו הירושלמי אז הוא לא מתאבד, אבל פשטות העניין, זה לא נכון לעשות את זה. אבל רואים שלפי התלמוד הירושלמי כן עושים את זה. אז מפה אנחנו רואים שזה בעצם, איך אפשר להסביר את זה? זה בדיוק העניין, אם אנחנו מזוהים שמדובר בעצם באורגן אחד, זה לא הוא ואתה. אם זה הוא ואתה אז באמת זה באמת לא הגיוני, אבל אם זה בעצם אני, זה בעצם אותו, אז זה לא אני ואתה. איפה? לא ראינו אדם שלא יציל את היד שלו, לא עשה את המאמץ להציל את היד שלו. ברור שעשה את המאמץ להציל את היד שלו. אז זה אותו דבר, זה כאילו כל חי אחד הוא חלק אחר מה... תוך ה...
בצבא זה קורה המון.
לא, בצבא זה משהו אחר, בצבא זה עצם החובה.
חובה?
זה ההגדרה, זה ההגדרה של הצבא, הרי מה, אחרת לא יכול להיות צבא. ההגדרה שזה משימה אחת. אז כולם מבינים מה הפירוש, שזה הרי מתגייס, הוא מבין בראש, לזה הוא הולך. אבל אני מדבר כזה לא באזרחות, זה תוך ה... הצבא זה לא דוגמה. כמובן שבצבא, תוך ה... עכשיו, מה המקור, של הירושלמי שאדם צריך להכניס את עצמו ספק סכנה? אז רוב המאירים, רוב המציינים, למקור הזה של הירושלמי. יש מקור מאוד מעניין, המקור הזה הוא גם אפשר ללמוד הרבה דברים, אבל להיכנס לעניין שלנו. אני קורא ואני מתרגם, אל תדאגו, יבוא תרגום. רב אימי איצד בספסיפה, זאת אומרת רב אימי אחד האמוראים בדור השני, אחד האמוראים הגדולים, בדור של רבי יוחנן, שתפסו אותו שודדים. אמר רבי יונתן, יקרך המת בסדינו. יקרך המת בסדינו, הכוונה אין מה לעשות. אפשר להכין את התחריכים. אז זהו, הלך, כבר לא נראה אותו יותר. אמר רבי שמעון בן לקיש, עד אנה קטיל, אנה מתקטל. מה פתאום? אני הולך להציל אותו. או שאני הורג, או שאני נהרג. אנה אזיל ומי שצפלה בחלי. אני... אלך ואני אקציל אותו בכוחי. אזל, באמת הוא אזל, הוא פייסון, הוא פייס אותם ויעבון עלי. אז באמת הוא הצליח להציל אותו. אבל זה מה שאמר ריש לקיש, או שאני הורג או שאני נהרג. הוא העריך שזה, הוא יכול לעשות פה משהו, אז הוא עשה. תשימו לב, איפה זה כתוב הירושלמי? תרומות ח' ד', נכון? עכשיו אנחנו נקרא עוד מקור בתרומות ח' ד', וזה המקור שאני רוצה להביא על סמך התזה שהצגתי, שותפות מול אורגן. תראו איך זה קשור גם העריכה. קודם כל, אני כבר מקדים ואני אומר, סוגיות כאלה לא מופיעות בדרך כלל בתלמוד הבבלי, בגלל שמדובר על יסודות אמונה מאוד מרכזיים, תוך שבעצם מי ש... בולטים אצל הקיצור, בולטים אצל הירושלמי. תראו את הסוגיה המעניינת, אולי שמע, אולי מוכרת קצת, אבל אין אותה בבבלי, יש אותה רק בירושלמי, ותכף נראה בדיוק, נרד לעומקה על סמך התזה שהצעתי, ותראו אם הדברים מתיישבים. תני, סיעות בני אדם שהיו מהלכים בדרך ופגעו להם גויים, כן, קבוצת יהודים הלכה בדרך, פגשה גויים ואמרו, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואם לאו הרי אנו הורגים את כולכם. אפילו כולם נהרגים, לא ימסרו נפש אחד מישראל. אז אני רוצה לשאול, מה איזה מין דין מוזר זה? זה דין מאוד מוזר. אני שואל אתכם, הייתם שואלים את כולם, אתם לא הייתם מעדיפים לעשות הגרלה? למשל, מה, למה שכולם ימותו? אולי נעשה הגרלה. מה?
לא.
או מתנדב.
אין דבר
כזה. מה? מציאות אחרת, וזה להילחם.
לא, בסדר, דבר שלא יכולים ללחם, או שאם היו יכולים ללחם, היו מלחמים. מה? למה לא?
כי בגלל האורגניזם הזה שאתה אומר אותו, אין דבר כזה, או שכולם חיים, או שכולם מתים. זה לא שאני...
לכן אני רוצה להגיע לאורגניזם, אבל קודם כל מבחינה שכלית.
בצורה השכלית?
בצורה השכלית, מה?
לא.
עזוב, בלי האורגניזם, בצורה השכלית.
ככה חינכו אותנו.
מה?
לא.
אז חינכו אתכם טוב.
לא.
מה?
לא היינו מוצאים את... אף אחד לא הורג, זה לא ייתכן כזה דבר.
אבל, רגע, אני לא שואל...
אולי
אני הייתי מתנדבת. לא, מתנדבת זה משהו אחר, מתנדבת זה כבר מהות שלו, אבל...
השאלה היא אם מותר להם למסור.
השאלה, אבל אחד או... אני לא אומר, בשיקול קר. שיקול קר, כל אחד עושה את השיקול. ממילא אני אמות, אז בוא, אולי יש לי סיכוי. אז בוא נעשה הגרלה, מי שיצא. מה? לא, את צודקת שבגלל האורגניזם, את אומרת את הסוף לפני ההתחלה.
אני מקבלת את הרעיון הזה שישראל הרווינזל הזה, אולי...
כן, כן, זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר, זה מה שאני רוצה לחתור. זה מה שאני רוצה לחתור.
אבל יש גם רעיון נוסף, שברגע שאתה מתעסק עם הליסטים האלה, אחרי שתיתן להם
אחד, הם ירצו עוד אחד.
זה לא
בעלת,
אתה יכול לעשות
איתם... טוב, כמובן שיש גם את העניין הזה, אבל בפשטות העניין זה קצת מוזר. אז זה בדיוק מה שאני רוצה... טוב, תכף, אני רוצה... לכן אני רוצה להגיד את ההבדל בין שותפות לבין אורגניזם. זה אחד ההבדלים. בדיוק, טוב, אבל בוא נמשיך לראות את הסוגיה. בגלל שהסוגיה הזאת ממש מרתקת, לפחות לפי ה... עכשיו, יחדו להם אחד, כגון שבע בן בכרי, ימסרו אותו ולא יארגו. זוכרים את הסיפור של שבע בן בכרי? שבע בן בכרי זה היה אחד שמרד במלך דוד. כן? אז יחדו לו האחד, כגון שבע בן בכרי, ימסרו אותו ולא יארגו.
יבחרו את מי שמגיע לו.
מה?
יבחרו... את מי שמגיע לו, את מי
שמורד במלכות. כן. אמר רבי שמעון בן לקיש, והוא שיהיה חייב מיתה כשבע בן בכרי, שמורד במלך עבור כזה חמור, שהוא מסכן ממש את הממלכה, חייב כזה מיתה. ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאינו חייב מיתה כשבע בן בכרי. אבל אני מסוגרם, אבל מדובר בעבריין כבד. אחרת לא מדובר. זאת אומרת, ברור, לפי זה הבנו, שאם סתם מצביעים על אחד, ברור, זה כולם מסכימים, אם סתם מסבים על אחד, אנחנו רוצים אותו סתם. כולם צדיקים, אנחנו רוצים דווקא אותו, לא יודע. זרקו איזה מטבע, נפל לידו, הנה אתה עכשיו, אנחנו רוצים אותו דווקא. זה אסור למסור אותו, זה ברור. מדובר, יש פה מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, מדובר על עבריין כבד. רבי יוחנן אומר, עבריין כבד, מותר למסור אותו. אבל ריש לקיש אומר גם, עבריין כבד אסור למסור אותו, רק אם הוא חייב ממש מיתה, רק אם הוא... אם הוא מסכן ממש את... ממש מסכן צורה רצינית את
החברה.
את החברה. ממשיך הירושלמי ואומר, אולה בר קושב, תבעתי מלכותי. המלכות תבעה את ראשו של אולה בן קושב. כן, זה היה... אולה בן קושב, אנחנו כבר מבינים שזה כמו משהו כמו שבע בן בכרי. אני לא יודע, אמנם פה מדובר על מלכות נוכרית, ופה מלכות דוד, אבל כנראה מדובר שעם ישראל לא יכל לעשות כלום. לא, המלכות הנוכרית שלטה טוב בעניין, ובינתיים, האול הבן קושב הזה, הוא רק סיכן את כל ה... ברור שברגע שיש גרעין שיכול למרוד וכו', אולי צריך לעזור, אבל כנראה שלא היה, הוא היה בודד כאן, תוך ה... לא הלכו איתו, לצערנו, לא יודע את זה. הרק ועזל ללוד. ברח האולה בן קושב ללוד, גבי רבי יהושע בן לוי. הלך וברח ללוד אל רבי יהושע בן לוי. אתון והכפון מדינתה. באו הצבא הזה, הקיף את המדינה, לתפוס אותו, את האולה בן קושב. אמרו לאון, החיילים, אין לט אתון יבין לילן, אנחנו מחריבים מדינתה, אנחנו מחריבים לכם את כל העיר.
אם לא תביאו אותו.
אם לא תביאו אותו. סליג גבי רבי יהושע בלוי ופייסי ואב לי. זאת אומרת, לא יודע בדיוק איך להבין אם הוא פייס אותו והוא בעצמו הסגיר את עצמו, הוא הסגיר אותו הסגיר אותו בקיצור, הוא סגר. אגב, שמעתי, אמר את זה אמר פעם, ראיתי מישהו כתב דבר יפה, הוא כתב בכל מקרה נניח שההלכה אומרת שאסור להסגיר אותו, ש... לא, נניח נניח שיש מחלוקת אם מותר להסגיר או לא להסגיר, אבל כל הבעיה גם שרב מסגיר. כלומר, אם כבר היה, לפעמים יש האמת של התורה, נניח שלפי ההלכה אי אפשר להסגיר אותו, אבל אין ברירה. אז עדיף שיעשה את זה הפוליטיקאי ולא הרב. הרב צריך לדבר מה התורה אומרת.
היודנרט, היודנרט.
מה?
נורא והיום תחשוב בכיוון כזה.
לא, אז בסדר, אבל
לא במקרה אמרתי.
מה?
לא במקרה אמרתי את זה.
אבל עדיף שלא הרב, מה? אם כבר מישהו יסגיר, עדיף מה עדיף שזה הרב, אני מסגיר או שאנשי המעשה יסגיר, שהיודנרט, כמו שאתה אומר,
עדיף שהרבנים יגידו ליודנרט אסור לעשות את זה, והרבנים לא אמרו. אני כבר גולש לאקטואליה של אם הבנים שמחה. באמת, דברים מאוד קשים יש בעניין הזה.
הנה, אבל יש לך בהמשך באמת, כתוב.
רגע, אז תכף נראה גם. טוב, אני חושב שזה לא בדיוק... תכף נראה... כתוב, לפני שאנחנו עושים השלכות, אני רוצה רגע לנסות להסביר בתוך ה...
אפשר.
טוב, על כל פנים, ואב אליהו זכור לטוב יליף מתגלה אלוהי. אליהו היה מתגלה תמיד לרבי יהושע בן לוי, ועכשיו אחרי שהוא הסגיר אותו הוא לא התגלה, ולא התגלה, הוא צם כמה צומים והתגלה אליי, הוא צם כמה צומות ובסוף הוא כן התגלה אליו. טוב, יש לנו עוד דף. לא, דף פה, יש לנו דף אחר. סליחה, זה... כן, אז והתגלה אליו. אמר לי, ולמסורות אני... אז הוא שואל אותה, למה כאילו לא נגלית אליי עד עכשיו? אמר לי, ולמסורות אני נגלה? מה זה, אני נגלה לאלה שמוסרים? אמר לי, ולא משנה עשיתי? הרי כתוב את זה במפורש בהלכה. ש...
שבע בן בכרי.
כן, כל הכתוב שבע בן בכרי. אמר לי, וזאת משנת חסידים? אני רוצה להסביר ככה. עד פה עכשיו נעבור אחד לאחד. מה קורה פה בהתחלה? קודם כל, כמו שנאמר, אני קודם כל הסברתי שותפות מול אורגניזם. לפי דעתי ברור שאם אנחנו מסתכלים על זה כשותפות, אז שותפים. שותפים, ברור שהיו מעדיפים הגרלה על פני זה שכולם מתים. זה דבר ברור. אלא מה? אנחנו מדברים שכל עם ישראל זה אורגן. אורגן, אז זה לא, לא שייך למה שאומרים. זה שייך בעצם לשאלה שאותה אני, אני לא יודע, לא יודע מתי יש לי, אבל מתי אנחנו גוברים? שמונה. שמונה, אז יש לי הרבה זמן. מה, שמונה, שעה וחצי? אני התחלתי, מתי התחלתי?
בסדר, אתה תן כמה שאתה רוצה, חגית
חולה. כמה שיש לך לדבר.
מה?
כמה שיש לך לדבר.
כמה שיש לי לדבר. אז תדאג, אם אתה תן לי לדבר, אז אני לא אגמור. קודם כל, אם זה שותפות מול אורגן, אם מדובר אורגן, זאת אומרת, אנחנו בעצם דנים בשאלה, שאני אומר אורגן, תמיד במרכז הרב, בטח בישיבות מסוימות שתוך מרכז הרב, תמיד מדגישים בעצם שכלל זה לא אוסף של פרטים, אלא כלל זה מהות אחת. אני תכף אראה את זה בירושלמי, איך זה בא לידי ביטוי, אבל פה זה דוגמה אחת שזה בא לידי ביטוי. בעצם יכול להיות שזה בא לידי ביטוי בכל אחד ואחד. אם אני אומר שזה זה מציאות, זה לא אוסף, אם זה אוסף של פרטים, זה מין שותפות כזאת. שותפות, כולם מבינים ש ברור שעדיף לעשות איזה הגרלה. זה, אבל אם זה מהות אחת, בעצם כל אחד מייצג את המהות. כל פרט. הפרט זה לא במספר, זה גם באחד זה מופיע. אנחנו בעצם, אתה פוגע באורגן שנקרא עם ישראל. בקבוצה שנקראת עם ישראל. אז זה לא שייך. אז זה לא שייך. רוצים הגרלה או לא רוצים הגרלה. פגיעה באורגן היא לא שייכת. לפעמים האורגן בא לידי ביטוי בפרט. זה לא אוסף של פרטים. זה הפרט מצביע לאורגן. אז זהו, אז קודם כל אנחנו רואים מפה שעם ישראל זה אורגן אחד. אי אפשר, לא עושים הגרלה. לא נותנים אף אחד. איך כן יכולים לתת משהו? יכולים לתת משהו רק אם מישהו יוצא מהאורגן. איך מישהו יכול לצאת מהאורגן? קודם כל, מישהו יוצא מהאורגן, כולם מסכימים, כמו ניקח את ריש לקיש, ריש לקיש, אחד שפוגע בעם ישראל, אחד שממש פוגע
במלכות, כאילו,
פוגע במלכות, זה פוגע בעם ישראל, אחד שפוגע במלכות, פוגע בעם ישראל, יעשו בגלל זה הרבה הרבה צרות לעם ישראל, תוך ה... אז זה אחד שעוזר למחבלים, בוא נגיד, לצורך העניין, רק להדגים יותר, אחד שעוזר למחבלים, הוא יוצא
מה... עכשיו.
מה? זה... אתה אמרת?
לא מחשב.
על כל פנים, הוא יוצא מהאורגן. הוא יוצא מהאורגן. לא, טוב, מימוש כל אחד יעשה לעצמו, אבל יש אפשרות לצאת מהאורגן, אומר יש לקיש, רק אם אתה ממש פגעת. רבי יוחנן, הוא הולך עוד צד, הוא אומר, נכון, אולי זה לא בדיוק יצא מהאורגן, אבל מי שממש פוגע, וממש עבריין, וממש... הוא מתנדב באורגן, הוא כזה, לא יודע, הוא לא מאמין שהוא אומר שהוא יוצא מהאורגן, אדם שהוא, אבל כנראה שמדובר על עבריין בכל זאת חמור. עבריין חמור, למרות שהוא לא ממש פוגע בעם ישראל, הוא יוצא מהאורגן. הוא לפחות, בוא נגיד ככה, הוא לא יכול להיות שיהודי פשוט ימות בגלל כזה אדם.
בגלל כזה פושע.
אבל אני חושב שהעיקר זה, השאלה אם יוצא מהאורגן או לא יוצא מהאורגן. ואחרי זה הסיפור של רבי יהושע בן לוי בא לומר שגם אלה שפוגעים בעם ישראל הם בעצם לא יוצאים מהאורגן. הם, איך יראו, זה לא משנת חסידים. משנת חסידים היא להשאיר אותם בתוך האורגן, להאמין בפוטנציאל, יש איזה פוטנציאל שהוא בעצם בסופו של דבר יתממש. גם לא להוציא אותם מהאורגן. נכון שזה חמור מאוד מאוד מאוד, זה המשנה בעצם באופן תיאורטי מחוץ לאורגן, אבל אי אפשר ממש להוציא אותם מהאורגן. אז זה המשפט חסידים, זה להגיד שגם כל האלה עוד יש להם סיכוי. עוד יש להם סיכוי, אי אפשר לנתק אותם לגמרי. טוב, זאת ההצעה שלי לגבי הסוגיה הזאת. זאת ההצעה שלי. ואנחנו רואים, מה שהרווחנו מזה, שעם ישראל זה אורגן אחד. זה פחות היינו בירושלמי. עכשיו, מה שרציתי להראות עוד, זה...
אין הלכה, נכון? אין הלכה על הדבר הזה.
מה?
עם ישראל לא מתנסה בנסיעה כזה. אין הלכה. כאילו, יש הלכה?
מה זה ממלכה? נדמה לי ש... כן, הרמב״ם פוסק בטח להלכה, הוא פוסק מורש לקיש.
שלא.
הוא פוסק מורש לקיש, שרק אם הוא חייב ביתה כמו שבע בן בכי. לא, אז הוא פוסק כמו הירושלמי. קודם כל, צריכים לדעת שהרמב״ם באופן כללי, הוא פוסק, אני חושב שזה הלכות דעות. כבר אמרו מי שאמרו, אמרו כבר הרבה, הרב קפח והרב רצון הרוסי, וגם הרב צבי יהודה אמר את זה. שהירושלמי יותר גאולתי, לכן הרמב״ם הוא גאולתי, לכן הוא פוסק כמו התלמוד הירושלמי. בהלכות דעות, הדברים האלה בדרך כלל לא באים לידי ביטוי בתלמוד הבבלי, בגלל שלא מדבר על דברים כאלו. אז פוסקים כמו ריש לקיש. כמו ריש לקיש, רק אם הוא חייב מיתה כמו שבע בן בכרי. נראה שלפי הירושלמי גם אז... טוב, עכשיו אני רציתי להראות את ה... תסתכלו רגע בעמוד...
מה זה וזו משנת החסידים?
לא, זה כאילו בשאלה, צריך להיות כמו סימן שאלה, וזו משנת חסידים? זה כאילו בסימן שאלה, זה כאילו... כן.
אמר לו?
אליהו, כן, אליהו אמר לו, וזו משנת חסידים? גם חסידים לא... כן. טוב, תראו, לא המקור השני, השלישי, רביעי וחמישי. שלישי ורביעי וחמישי, אני רוצה להראות את היסוד הזה, קודם כל שאמרנו, שעם ישראל, שכלל זה לא אוסף של פרטים. אנחנו אומרים כלל, אז יש כאלה מתרגמים, זה אוסף של פרטים. השאלה אם כלל זה מהות אחת. אז בואו נראה קודם כל המקור לפני האחרון. המקור לפני האחרון, לתניין פורסים את שמה פחות מעשרה. התחילו בעשרה והלכו להם מקצתם, גומר. אין עוברים לפני התיבה פחות מעשרה. כל דבר שבקדושה צריך עשרה. התחילו בעשרה והלכו להם מקצתם, גומר. אין עושים את כפיהם פחות מעשרה. התחילו בעשרה מקצתם וצא גומר. אין קוראים בתורה פחות. אותו רעיון. מה פירוש הוא גומר? הרי מה פירוש? אין עשרה. אם אין עשרה...
אבל התחילו עשרה.
אז מה פירוש? אז מה הרעיון? הרעיון שברגע שהתחילו עשרה נוצרה פה איזה מהות. המהות היא לא באה לידי ביטוי באוסף של הפרטים. אחרי זה שיש גם פחות פרטים, אותה המהות נשארת. זאת אומרת שהכלל זה לא אוסף של פרטים. אם כלל של אוסף של פרטים, אין פרטים. אז זה דין ידוע, אבל רק מה שלא ידוע, שהמקור שלו בירושלמי, בתלמוד הבבלי אין מילה על זה. למרות שזה דין הלכה למעשה ידוע ומקובל, כולם יודעים את הדין הזה, זה דין ידוע, לא... אני מתאר לצי ש... כן, גם זה, אבל זה דין מאוד מעניין. עכשיו נראה עוד איזו השפעה מעניינת, אם כלל זה אוסף של פרטים או לא אוסף של פרטים. אז תראו רגע את המקור השלישי. תלמוד בבלי ראש השנה ט"ז עמוד א', ואחרי זה נלך למקור שלפני זה. מה?
כן.
כתוב ככה, אמר רבי חיסדא, תעמי דרבי יוסי, רבי יוסי זה כלל ידוע, אם אתם יודעים, יש מחלוקת במשנה, מתי דנים את האדם? כן, אנחנו פוסקים שדנים אותו בראש השנה. כל ראש השנה פה דנים את האדם, אבל יש דעה של רבי יוסי, רבי יוסי אומר שדנים את האדם בכל יום. בסדר? תעמי דרבי יוסי מאחה, לעשות משפט עבדו, ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. כן, ואמר רבי חיסדא, מלך וציבור, מלך נכנס תחילה לדין, שנאמר, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. אז זאת אומרת, דנים, מדובר בעצם מה אנחנו אומרים פה? אנחנו רואים שמלך וציבור, אז קודם כל את המלך ואחרי זה הציבור. אבל מה זה ציבור? ציבור, כתוב משפט עבדו, משפט עבדו, מי זה עבדו? המלך. ומשפט עמו ישראל. משפט עמו ישראל זה הציבור. עכשיו הציבור, אבל מה אנחנו אומרים? מה אומר בעצם רבי יוסי? רבי יוסי אומר שדנים כל אחד ואחד, אז מה זה עמו ישראל? אם דנים את הציבור או כל אחד ואחד? זאת אומרת, הציבור זה בעצם דנים כל אחד ואחד. נכון? אז הציבור הוא אוסף של פרטים. מה?
זה לא בסדר, זה לא מתאים.
לא, זה התלמוד הבבלי. זה התלמוד הבבלי, אז אני מראה שהתלמוד הבבלי זה אוסף של פרטים. תכף תראו עכשיו מה אומר התלמוד הירושלמי. הוא דלא כרבי יוסה. אומרת הגמרא דלא כרבי יוסה, לא כמו רבי יוסה. רבי יוסה אמר יחיד נידון בכל שעה. מה הייתה מה של רבי יוסה? ותפקידנו לבקרים, לרגעים תבחננו, תבחננו לבקרים, זאת פרנסתו, לרגעים תבחננו, זו אכילתו. רבי יצחק, עכשיו תראו, רבי יצחק רבה בשם רבי, מלך וציבור נידונים בכל יום. זאת אומרת, אנחנו אומרים, לא כמו רבי, ההלכה היא לא כמו רבי יוסה, שכן, רבי יוסה אומר, יחיד נידון בכל יום, יחיד לא נידון בכל יום. ואחרי זה אנחנו אומרים, מי כן נידון בכל יום? אומר יחיד נידון רק בפרוש השנה. זאת אומרת, ההלכה היא לא כמו רבי יוסה, זה בהתחלה. עכשיו, אבל, יש מציאות שנידונים בכל יום. מי? המלך והציבור. רבי יצחק רבה בשם רבי, מלך וציבור נידונים בכל יום. מה הייתה? מה? לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, דבר יום ביומו. אותו דבר, משפט עמו ישראל. נכון, מה שאמרנו, אוסף של פרטים, אמרנו, לא אוסף של פרטים, פרט לא נידון, רק הציבור נידון. הציבור נידון בכל יום, אבל לא פרט. כלומר, עמו ישראל זה לא אוסף של פרטים, זה מציאות אחת של ציבור, שאני קורא לה ציבור.
עם ישראל.
נכון. לפי התלמוד הבבלי, עמו ישראל זה בעצם אוסף של פרטים, כל פרט נידון. אנחנו אומרים התלמוד הבבלי מסביר את רבי יוסי. בעצם כל פרט הוא נידון. השאלה מה זה עמו ישראל? האם עמו ישראל זה אוסף של פרטים, כמו לפי הבבלי, אז כל פרט דנים אותו, וזה כאילו הוכחה לרבי יוסי, ולפי התלמוד הירושלמי, פרט לא נידון, אלא מי נידון? הציבור נידון. הציבור זה עמו ישראל, זה הציבור. אז זאת אומרת שזה לא אוסף של פרטים. ציבור זה לא אוסף של פרטים. בסדר? מובן?
כן.
אז זהו, זה לא אוסף, זה הוכחה פשוטה. כן, האם הציבור זה אוסף של פרטים, או זה מהות אחת. אז בתלמוד הירושלמי, אנחנו רואים שהציבור...
הוא עם ישראל.
עם ישראל.
עם ישראל, זה אורגניזם אחד. נו, זה ה... זה יותר עוזר לנו להבין שאנחנו אומרים שהציבור הזה, זה אורגניזם.
אבל אנחנו הולכים לפי הבבלי.
מה?
אנחנו קצת נוהגים לפי הבבלי.
לא, אנחנו נוהגים בהלכה למעשה לפי הבבלי. אבל בדברים כאלה זה הלכות דעות. זה לא...
זה תפיסה.
קודם כל הרמב״ם הבין, הרמב״ם, כמו שאמרתי, הרמב״ם פוסק כמו הירושלמי בהלכות דעות.
בעניין של...
פה הוא פוסק כמו ריש לקיש במקרה הסיפור הזה.
כן.
מה? רציתי להגיד? רצית להעיר משהו.
כמו פה, בתרומות הרמב״ם פוסק.
כן, אין בבלי נגדי אבן.
כן, כן. זה המקור.
זה המקור.
כן.
יש גם תוספת, אבל לא תוך אותו עניין. הוא פוסק כמו ריש לקיש.
כן. שיהיה חייב מיתה כשבע בן בכיר, לא כרבי יוחנן.
לא,
וגם נכון. על זה נדמה לי הוא מוסיף שאין זו...
נכון, לא זוכר.
הוא מוסיף שמשהו כמו אין ראוי לנהוג כך, או
כן, אפילו כן, לא זוכר
שרגע. יכול להיות. איזושהי תוספת. שעל בסיס מה שכתוב, וזו משנת החסידים, משהו מוסיף איזושהי הערה.
טוב, אני אסתכל אותו, אני לא זוכר כרגע. על כל פנים, דרך אגב, שלא היית פה, דיוויתי את המקור של המגילה דלת דלת, זה מקור, זה דין כל כך ידוע, רק שלא ידוע שהוא לא מופיע בתלמוד הבבלי, שבכלל, מה זה מניין? שמניין זה מציאות?
מניין זו מציאות.
מניין זאת מציאות, זה לא אוסף של אנשים הם יוצרים את המניין, בגלל שעובדה, אם הם יצאו, אז למה ממשיכים? זה דין כל כך ידוע, אבל לא ידוע שהוא לא מופיע בכלל בבבלי. הוא מופיע רק בירושלמי. הדין הזה, לכאורה הפשוט הזה. אז הראיתי גם מהזה, שלפי התלמוד הבבלי, בהחלט... ציבור זה אוסף של פרטים. זה הבאתי, הראיתי את זה מהסוגיה בראש השנה. טוב, עכשיו נראה קודם כל דבר מאוד מעניין. יש הבדל בין שני התלמודים לגבי דינה. איך דינה? הדינה הרי ידוע לפי גם בתלמוד הבבלי וגם בתלמוד הירושלמי כתוב שהעיבור של העיבור של לאה היה בן. נכון? נהפך ל... ו... עכשיו, איך היא נהפכה ל... איך היא נהפכה לבת? אז לפי... לפי התלמוד הבבלי, מה קרה? לאה התפללה על עצמה, היא רצתה שהתפללה, התפללה שזה יהפך לה מבן לבת. לאה התפללה. תסתכלו מאוד, מה אומר התלמוד הירושלמי? שמי התפלל? לא לאה התפללה, רחל התפללה. כן, זה כבר מוזר. רחל התפללה, לאה. זה אי אפשר להבין. שר כוח, אתה בודק. שריך. אי אפשר להבין את זה רק אם נבין שבעצם אנחנו מדובר באורגן אחד. וכמובן, זה מסביר גם את יוסף. יוסף גם, אם עם ישראל הוא אורגן אחד, אז גם יוסף השם. לא רק באחריות שלו, אלא הוא חלק מהאורגן. בין אם הוא רוצה, בין אם הוא לא רוצה. הוא חלק מהאורגן.
ולכן הוא גם צריך לפדות.
מה? כן?
כן, אז זה באמת מה שמוסיף הרמב״ם.
כן, אשריך, אשריך.
שרק אם מחויב מיתה כשבע בן בכי, ואין מורין להם כן לכתחילה.
אשריך,
אשריך. אין מורין. אפילו את זה לא מורין להם, אלא לכתחילה, אפילו את שבע בן בכי,
לא מראש.
לא ימסור.
זה אורגן.
כן, אני זה... תמיד אומר, היה שרה בטבת, יום הקדיש הכללי, אני לולד מסטפין, אני אומר את זה בזהירות, אבל גם אם הבנים שמחה מדבר על זה, שרוב קהילות ישראל לא נהגו כך בתקופת השואה. עם ישראל לא עמד במבחן של הרמה המוסרית הזאת שההלכה מחייבת, שלפחות הירושלמי מחייב, שזה נפסק להלכה ברמב״ם. הירושלמי זה כבר לא ירושלמי, רק ירושלמי זה הלכה.
מה?
מסרו למיטה. ככה נאצים שברו את הרוח של הקהילות. תמסרו קודם את הילדים, וקודם 10% ו-20%, ורוב הקהילות שיתפו פעולה. יש קטע ידוע של מנחם זמבה, יתובר שהשיהו מכה על חטא על זה. שהוא אומר, עשינו דבר היום ונורא, ששיתפנו איתם פעולה, ומההתחלה היינו צריכים להגיד בשום פנים ואופן.
כן, לא ילדים, לא אנשים ולא שום דבר.
שהוא מדבר על גטו ורשה, על המרד, ואומר, טעינו שלא מההתחלה עשינו את מה שההלכה מחייבת. הלכה, גם אם ההלכה לא מחייבת לקום ולמרוד, היא אוסרת לשתף פעולה. למסור ורוב הקהילות שיתפו פעולה. זה דבר קשה, שגם הרבנים לא במידה מספקת יצאו נגד העניין הזה. וזה, בסופו של דבר, זה
מתנקן,
זה כישלון, זה כישלון מוסרי של עם ישראל. מה?
אתה לא יכול לדון את זה.
אני אומר מה שההלכה מחייבת. אני אומר, עם ישראל לא קיים את ההלכה, לא עמד במבחן. עם ישראל לא עמד במבחן. וצריך להגיד את זה.
אתה יודע מה? טוב שאנחנו לא בדור הזה, שאנחנו לא נשפטים על דברים
כאלה. הרוח הכללית של אם הבנים שמחה, טעינו, חתן. ולא רק טעינו, חתן, הוא בעניין של ארץ ישראל, גם בעניין הזה, והוא מדבר על זה.
אז הנה, אז יש לך את הרבי מסאטמר שעלה לארץ בכל טיבו והדרו ועזב אותה בצורה כל כך מוגזמת, עלה פשוט אחרי מלחמת ששת הימים, עלו על אוטו ונסרו, גמרנו, אין ארץ ישראל.
אני מדבר על אם הבנים
שמחה. איך אתה יכול
על
ההתעוררות האחרת,
על ההכרה שחתנו, וזה חלק מההכרה שחתנו גם בעניין הזה שהרב אברהם עכשיו מביא, של לא לשתף פעולה, לא למסור לידם. כאן אפילו מדובר על אחד, יודעים שבגטו ורשה, בגטו לודג'
היה
ראש הגטו, קראו לו רומקובסקי, ורומקובסקי בא, הנאצים ידעו מה הם עושים, איך שוברים את היהודים. הם באו ואמרו לו, אנחנו צריכים את הילדים, לקחו את הילדים. והם כבר ידעו לאן לוקחים את הילדים.
ההורים
בא,
כאילו.
ההורים. והוא בא ואמר להם, הוא בא ואמר להם, תשמעו, אנחנו יודעים, יש לו נאום מפורסם בגטו, בגטו לודג', אנחנו יודעים שהילדים האלה לא יחזרו, אבל אולי אנחנו ננצל. והם מוסרים לידי הנאצים את הילדים. וזה דבר נורא. דרך אגב, בסופו של דבר כל הגטו הושמד, כולל רומקובסקי בעצמו. הנאצים לא רחמו שם על אף אחד. גורלו של גטו לודג' היה אפילו יותר גרוע מגורליו של גטאות אחרות. הם השמידו שם עד האחרון.
עד הפסיק האחרון.
ואני אומר, זה אלמלא הייתה לנו ההלכה הזאת, אז היינו אומרים, טוב, זה נתון לשיקול דעתו של 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 כל אדם, כל קהילה. וכאן ההלכה היא ברורה ומפורשת, והרמב״ם פוסק כמו ירושלמי. ולא קמו הרבנים ואמרו לרומקובסקי, אתה מנובל, זאת תועבה לעשות דבר כזה, זה נגד ההלכה. לא, הציבור, כולל הרבנים, לא התקוממו, קיבלו את עמדתו ובחו ונתנו את הילדים. דבר נורא.
אני יכול להאמין את זה.
וצריך להגיד, כמו שהם הבנים שמחה אומר בצורה מאוד ברורה, שעם ישראל לא עמד במבחן במובן של ארץ ישראל, אז הוא גם לא עמד במבחן במובן של הערבות והאחריות ההדדית והגוף אחד. ולא תפקדנו, לא פעלנו כגוף אחד כפי שההלכה מחייבת. זה מאוד משתלב בשיעור על אם הבנים שמחה. לא תכננתי את התוספת הזאת. לא תכננתי אותה, אבל היא כנראה צריכה לאמר ברוח הדברים של הרב, של הרב טייכטל. צריך להפיק מזה לקחים, צריך ללמוד מזה. כמו שהוא מפיק לקחים. כן, הוא בכלל, הוא מחייב איזושהי בעצם התז, מה שעולה מדבריו, שעולם היהדות ועולם הרבנות באירופה כבר היה רקוב, היה מנובן, וכבר הוא איבד את ה... את היכולת,
תודה רבה. אין סוכר, אני קורא. מה? לא, אין סוכר, זה בסדר.
איבד את היכולת כבר לתפקד כמו מנהיגות ראויה של העם היהודי. אמירות שלו מאוד קשות כלפי הרבנים באירופה, של הרב טייכטל. אלמלא הרב טייכטל לא הייתי, אלמלא הרב טייכטל לא הייתי מעז להגיד דברים כאלה, או שהייתי אומר אותם בחדרי חדרים. אבל אני חושב שצריך לספר את סיפור השואה ממבט של הרב טייכטל. כלומר, לא להסתיר את הביקורת הקשה הנוקבת שלו. כן,
טוב,
אפשר עוד חצי שעה לדבר איתי? תודה. כן, אלה דברים נוקבים, הדברים שלו. הוא מזכיר את ההלכה הזאת. מזכיר את הדברים האלה.
בספר?
הם
הבנים?
כן, את זה שאסור למסור, ואנחנו לא עמדנו בזה.
גם על זה הוא כותב בספר?
הוא מזכיר את זה, כן, כן. תראו, רב מנחם זמבה, יש נאום מפורסם שלו לפני המורדים בגטו ורשה, תמצית שלו מובאת באחת מהעדויות לגטו, ושם הוא אומר במפורש, הוא מזכיר במפורש את ההלכה הזאת,
את ההלכה של להסביר
שאסור למסור נפש מישראל, אסור למסור, שברור שזה למיטה, הם לא מסרו אותם לעבודה, את הילדים לא מוסרים לעבודה, היה ברור להם שאת הילדים מוסרים למיטה, לא מוסרים נפש מישראל אחד, שם הם מסרו נדמה לי 10,000 ילדים בגטו לודג'. דרך אגב, בגטו ורשה, ראש היודנראט שדרשו ממנו משהו דומה, אז הוא התאבד. הוא התאבד, אבל מי שבאו אחריו שיתפו פעולה עם הנאצים, הוא התאבד.
כי הוא היה...
הוא שחרר את עצמו מאחריות המוסרית, אבל הוא לא קם וזעק ואמר, אני עושה מחאה, ואני עושה אספה, ואני מודיע לכם שאסור לעשות את זה. הוא התאבד כדי לא לעשות את זה בעצמו. אבל יכול להיות שחובתו הייתה לעורר את הציבור כולו לא לשתף פעולה. נאצים הצליחו
במרמה שלהם.
זה לא רק מרמה, הם הצליחו כי הם קיבלו שיתוף פעולה. העם היהודי שיתף פעולה עם ההשמדה של עצמו, וזה קשה להגיד את זה, אבל זאת האמת ההיסטורית. אין מה לעשות. בסדר, אני
דווקא... טוב, עיקר שר כוח
לתוספת הזאת.
לתוספת. טוב, אנחנו באופן כללית, עיקר העניין אמרנו, אבל אני רק רוצה לומר שיש גם שאנחנו מדברים על ערבות, יש את הערבות הצורה הפשוטה, שמי שלא, מי שבאמת לא... צריכה להיות אווירה מסוימת של יחד. זה קודם כל אמרתי על דרך צחות. על דרך צחות, תראו במקור הלפני האחרון, שאמרנו, כתוב שם, ועל כולם הוא אומר, אז קודם כל מה שאני אומר זה לא הפשט. בגלל שהפשט אומר על כולם, הבאנו פה 4 מקרים שצריכים להתחיל בעשרה, לפרוס את שמה ולעבור לפני הטיבה ונשיאת כפיים וקריאה בתורה, כל בעשרה. אבל אומר, ועל כולם הוא אומר, הכוונה היא על כל המקרים האלה הוא אומר, ועוזבי השם יכלו. זאת אומרת שלא לצאת, למרות שבאופן כללי אפשר לזה, לא לצאת. אבל על כולם, אני אמרתי בדרך הצחות, הוא מתכוון, ועל כולם הוא אומר, זה לא, אני חושב שזה כולל, זה לא בדיוק הפשט של העניין, אבל אני חושב שזה כל את המשמעות. שהוא מתכוון שגם במקרה שיצאו, נניח צריכים בספר תורה לקרוא מספיק 6, היו 10, התחילו לקרוא, יצאו 4, נשארו 6, על כולם הוא אומר, זאת אומרת, לא על הארבעה שיצאו, לא רק על הארבעה שיצאו, על הארבעה שיצאו בטח שזה לא בסדר, אבל גם על 6 שנשארו, זאת אומרת, אם יכלו 4 לצאת, סימן שמשהו בשישה גם לא בסדר. כלומר, זה אווירה שאומרת שאי אפשר לצאת. זאת אומרת, גם הם אשמים. נכון שזה לא פשט, אבל אני חושב שזה גם כולל את ה...
הקטע של החינוך.
מה?
הקטע של החינוכי, כאילו אם היה...
צריך לזה אווירה חזקה, אנחנו מניין, אנחנו יחידה חזקה.
הסיפור האחרון אני לא מבינה מה הוא עושה.
זהו, רגע, אבל אני חוץ על הסיפור האחרון, אמרתם לי עד 8, אז לפחות אביא לכם עוד משהו. אבל הסיפור האחרון, לא, מעשה ביום סגריר, שלא נכנסו חכמים לבית הוועד, היה היום של, כמו שבעזרת השם יהיה, ביום רביעי, לפי מה שתהליפי התחזיות. אז חכמים לא נכנסו לבית הוועד. אז מי מציל את המצב? צריך לדעת שיש מישהו שאחריות, לא יכול להיות שבית המדרש לא יאויש. אז נכנסו התינוקות, הילדים הקטנים. אמרו, נעשה שבית האהבה, שיהיו לומדים. מה זה בית המדרש? לא, יש שם אף אחד, בתוך
בית הבד יבוטל,
כי יבוטל, מה זה יבוטל? לא יבוטל. לא יכול להיות שיבוטל. טוב, עכשיו הדבר האחרון שאני רוצה לומר, זה קצת שייך גם ל... טוב, אם כבר יש לי עוד כמה, לפחות, טוב, זה לא יקח, זה לא יקח יותר מ-5 דקות, אז דגו. השאלה היא, אולי נתחיל ככה. כתוב, בכלל, הנושא של האופטימיות זה נושא מאוד מודגש בתלמוד הירושלמי. כתוב, ואחד המאמרים המפורסמים זה ביום שנחרב הבית נולד המשיח. מה יש שם הסיפור? יש שם סיפור ש... יהודי אחד חרש בדיוק שבא, עבר שם איזה ישמעאלי והוא ראה שמה את השור שלו, של אותו יהודי, גואה. אז הוא אמר לו, מה אתה תיר את המחרשה, שנחרב לכם בית המקדש. נחרב לכם בית המקדש, אתה צריך להתיר את המחרשה. טוב, אחרי איזה פרק זמן קצר, עוד פעם השור גאה. אז הוא אמר לו, תרתום את המחרשה, שנולד מלך המשיח. כן, אז מכאן רואים שביום שנחרב הבית נולד המשיח. אבל השאלה היא, למה הוא אמר לו לרתום את המחרשה? אז יאללה לו, תתחיל לרקוד. מה זה לרתום את המחרשה? מה הוא אומר לו לרתום את המחרשה? רואים שבעצם רתימת המחרשה זה חלק מביאת המשיח. מה זה ביאת המשיח? אנחנו מקדמים. אנחנו רוצים לקדם את המציאות. החרישה זה חלק מקידום המציאות. מה זה משיח? משיח זה מציאות מתוקנת. אז ברגע שהוא חורש, אז זה חלק מביאת המשיח. נכון, דוקטור חגי?
מקווים.
מה?
זה יקרה מהר כבר. נחרוש מהר.
עכשיו, אבל בקיצור, אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי עניין. באופן עקרוני, כשאנחנו מדברים על תשעה באב, אני לא עכשיו להיכנס לכל העומק של הדברים, אבל בעצם אם אדם רוצה להתנהג נכון בתשעה באב, יש שני דרכים. דרך אחת זה להגיד קינות, להתאבל על כל הזה. ודרך שנייה זה גם לבנות. לבנות זה גם אמונה, זה גם חלק מבניין בביאת המשיח. זה חלק מה... אנחנו רואים עדות שנוהגים לסייד את הבית וכל ה... זה אותו רעיון. יש הרחבה בזה, אבל אני לא ארחיב בעניין הזה. בתוך ה... עכשיו, יש דין מעניין. יש דין מעניין, כתוב, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושים. זה דין בכלל מאוד מעניין. הרי ידוע בתענית ציבור, כתוב שאסור לעשות מלאכה. אסור לעשות מלאכה, אז איך בתשעה באב... עושים, אז זה אמרנו, בגלל שזה חלק מהעניין,
שלבנות,
לא, לבנות, תשעה באב זה משהו מיוחד, אני בונה, אני גם בונה את העתיד, בזה שאני עושה מלאכה. אז מותר. עכשיו יש סוגיה שלמה, לסוגיה הזו אני לא ממש אכנס לפרטים, אבל שם כתוב שיש מחלוקת בין תנא קמא ובין רבי יהודה. תנא קמא אומר שתלמיד חכמים לא יעשו מלאכה בתשעה באב. עכשיו, בפשטות העניין, רבן גמליאל אומר, כל אדם יעשה את עצמו תלמיד חכם. זאת אומרת, זה פשט המשנה, לכאורה. כל אדם יעשה את עצמו תלמיד חכם. זאת אומרת, אז יוצא שמת תלמידי חכמים לא יעשו, וכל אדם יעשה את עצמו תלמיד חכם, אז אף אחד לא יעשה מלאכה. התלמוד הירושלמי לוקח את המשנה הזאת, וקורא את רבן שמעון בן גבליאל, שאומר כל אדם יעשה את עצמו תלמיד חכם, בשאלה. הוא שואל, וכי כל אדם יעשה את עצמו תלמיד חכם? לא כל אדם יעשה את עצמו תלמיד חכם. וכי כל אדם יעשה, הרי גם התלמידי חכמים צריכים לעשות מלאכה. כלומר, לפי רשב"א, גם תלמידי חכמים צריכים לעשות מלאכה בתשעה באב. כלומר, זו שאלה, זה לא... בקיצור, לפי מה שאני אסביר, אז תבינו יותר מה אני מתכוון. מה הוא רוצה להגיד פה? מה זה נקרא ערבות הדדית? אנחנו יודעים, אם אני אשאל את עצמנו, רוב הציבור ביום תשעה באב, מה עושים?
עבודה, רגיל,
יום רגיל לגמרי. לא, אבל לא, אני מדבר רוב הדתיים. רוב הדתיים לא עובדים בתוך היום הזה, מה עושים?
חצי יום לא עובדים.
מה?
חצי יום לא עובדים.
אני יודע, הרוב, נראה לי שהרוב בכלל לא עובדים. אבל מה עושים? אז מה כן עושים?
לומדים.
מה? יושנים, מסתיילים, נכון? מה עושים? כמה יכולים להגיד קינות?
קוראים במגילת המרד והחורבן.
זה מה שצריכים לעשות.
זה עדיין לא קטן.
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם.
אולי בזכות השלג השנתי.
אז זה מה שצריכים לעשות. בקיצור, אם לא עובדים, אם לא עובדים, אז בדרך כלל מתבטלים. רוב הציבור ביום הזה מתבטל. אומר קצת קינות, יוצא ידי חובה, וזה קצת... אומר רבן שמעון בן גמליאל, זה נקרא ערבות ישראל. גם הרב קוק אומר, אנחנו נחרבנו בשנאת חינם, ובעצם אנחנו ניבנה באהבת חינם. מה זה אהבת חינם? אהבת חינם זה שתלמידי החכמים שהם הדוגמה, הם לא יעשו, כלומר, עדיף שיעשו מלאכה, ואז אנשים יראו שהם עושים מלאכה, גם יעשו מלאכה, בגלל שלעשות מלאכה זה נקרא להתחבר ליום. כן, אמרנו מלאכה זה גם חלק מהיום, או קינות או מלאכה. אבל אם הם יעשו כל הזמן קינות תלמידי החכמים, אז רוב הציבור לא יתחבר אליהם, תוך הזה. אבל אם יעשו מלאכה, הציבור יראה, גם החכמים עושים מלאכה, גם אנחנו יכולים לעשות מלאכה. אז ברגע שאנחנו עושים מלאכה, אנחנו מתחברים. כלומר, זה העניין, לא לדאוג מה אני אעשה, איך אני אנצל את היום יום תשעה באב בצורה מקסימלית. איך כל עם ישראל ינצל את תשעה באב בצורה מקסימלית? זה נקרא ערבות ישראל. זה לא מה אני עושה טוב, שאני בסדר, אבל לא אכפת לי שה-80% יסחו שיש ושינוחו. אני רוצה שהם יהיו מחוברים. אם הם יהיו מחוברים על ידי מלאכה, טוב מאוד, זה חלק מהעניין. זה נקרא ערבות ישראל. ערבות ישראל זה לדאוג שכולם יהיו מחוברים. לא מה לי יהיה טוב, מה אני עושה נכון, אלא איך כולם יהיו מחוברים. זה נקרא ערבות ישראל, אהבת ישראל. חזקו ומצאו.
להתחזק בעניין הזה, שחלילה לא נצא מתוך הגוף הזה, שלא נצא מן הכלל, חלילה. יפה, יופי, יישר כוח.